להלן שיעור מפי ראש ישיבת סום האום מעיניכם, כבוד הרב שלמה עופר שליטה. ויהי רצון שהשיעור והחיזוק יפתח לפני כל שומע את שערי הקדושה וההצלחה.
מי ששומע את הדיסק הזה, להדליק נרות לכל עשרת הרוגי מלכות, ממש יש הרגשה מרבי נתן שצריך לעשות מזה עבודה. לתת צדקה, להתבודד על זה, לבקש תח, להתחבר לחיות האלוקית שלהם, וגם לקרוא את הדברים המזעזעים שהם עברו. כי רבי נתן כותב שהאריזה בעצם אומר שעד סוף הדורות, התיקון כל הניצוצות יהיה על ידי עשרת הרוגי מלכות. כלומר, בעצם המתקת הדינים הכי גדולה זה עשרת הרוגי מלכות. אז אני קורא את השמות של עשרה הרוגי מלכות, שמי שבאמת רוצה לקבל באמת המתקת הדינים והשראת הרוח העצומה שהייתה להם, אז כדאי שהוא ידליק עבורם נרות ולתת צדקה על כל אחד. מדליקים את הנרות לעשרת הרוגי מלכות. הראשון זה הנשיא, רבן שמעון מגמליאל, הוא נרצח ראשון. כולם נרצחו במיטות משונות, רחמנא ליצלן. שני זה רבי ישמעאל, כהן גדול, זכותו תגן עלינו. שלישי זה רבי עקיבא, רבי חנינא בן תרדיון. חמישי זה רבי יהודה בן בבא, זה להאיר את החושך. רבי יהודה בן דמה, זה השישי. שביעי זה רבי חוצפית המתורגמן. רבי חנינא בן חכינאי, זה השמיני. שביעי זה רבי ישבה בסופר. והרוג העשירים, עשרת הרוגי מלכות, כולם יודעים, נכון? רבי אלעזר בן שמוע. טוב, קדימה. יש באמת סגולה לקרוא את המאמרים שלהם, איך הם מתו, איך הם נהרגו. זה יכול להוריד דינים מכל עם ישראל. אז אני אקריא את זה, וזה כמה גמרות, זה מסנהדרין, מלכות שמעוני ומסכת גיטין. כשגזרה מלכות הרשעה לחכמי ישראל להרג, אמרו לחבריו לרבי ישמעאל כהן גדול, עלה לרקיע וחקור אם נגזרה הגזרה מלפני הקדוש ברוך הוא. עמד רבי ישמעאל ותיאר את עצמו, ונתעטף בתלית ותפילין, והזכיר שם המפורש. ראינו בבוקר בגמרא שדוד המלך השתמש בשם המפורש כשהוא קרא את השיטין, ומשה רבנו השתמש בשם המפורש כשהוא הרג את המצרי, וגם כשהוא רצה לעלות את ארונו של יוסף מהנילוס. זה היה נועה כזה ש אפשר להשתמש בשם המפורש כדי לעורר את העולמות למעלה. להזכיר שם המפורש, מיד נשאו הרוח ואליו לרקיע. את מי? בישמעאל. פגע בו גבריאל המלאך. ידוע שגבריאל המלאך הוא המפגש הראשון עם הנשמות. גם כשהנשמות היו צריכים לרדת למטה לעולם הזה, לפני שמגיע, כל נשמה לפני שהגיעה לכאן, היא נפגשת לפני שהיא מגיעה לפה עם גבריאל המלאך. ככה מובא מפורש בזוהר. אמר לו גבריאל המלאך, אתה הוא ישמעאל שקונך משתבח בך בכל יום, שיש לו עבד בארץ שדומה לקלסתר פניו. כשאדם מגיע למדרגות רוחניות מאוד גבוהות, אז הוא ממש נדמה כאילו כביכול נדמה לשכינה. אמר לו אני הוא. אמר לו למה עלית לכאן? אמר לו, עליתי לידע אם נחתמה הגזרה מלפני הקדוש ברוך הוא. אמר לו גבריאל, ישמעאל בני, חייך. כך שמעתי מאחורי הפרגוד, 10 חכמי ישראל נמסרו להריגה ביד המלכות הרשעה. הכוונה היא מלכות של רומי. ידוע שמלכות של רומי תיאטאה והרגה ורצחה והשמידה ליסורים נוראים את עם ישראל. בהריגות משונות, והיה צריך לבוא כבר הקץ להצרה הזאת, אבל הקץ לא יכל לבוא עד שיהיה כפרה על החטא של 10 השבטים שמכרו את יוסף הצדיק. מהחטא הזה השתלשל עד גלות רומי. אמר לו רבי ישמעאל, למה? אמר לו על מכירת יוסף, שמידת הדין מקטרגת בכל יום לפני כיסא הכבוד, ואומרת, כלום כתבת בתורתך אות אחת לבטלה? הרי כתוב בתורה, וגונב איש ומחרו, מות יומת. והרי עשרת השבטים מכרו את יוסף, ועדיין לא נפרט מהם או מזרעם. לפיכך נגזרה הגזרה על 10 חכמי ישראל. אמר לו רבי ישמעאל, עד אתה לא מצא הקדוש ברוך הוא פריאה במכירת יוסף אלא בנו? דווקא אנחנו עלינו על 10 צדיקים שבדור הזה נגזר לחפר את אבון מכירת יוסף? אמר לו גבריאל המלאך, חייך ישמעאל בני, מיום שמכרו השבטים את יוסף לא מצא הקדוש ברוך הוא בדור אחד צדיקים וחסידים כמו השבטים, אלא אתם, לפיכך נפרא מכם, אתם יכולים לכפר את כל עוון הדור. עשרת הרוגי מלכות יש להם כוח לכפר ולהמתיק דינים מכל עם ישראל. כיוון שראה סמך מם זה הוא השטן, הוא הסמך מם, הוא ראש לכל מלאכי החבלה. כיוון שראה מלאך סמך מם הרשע שביקש הקדוש ברוך הוא לחתום את הגזרה, שמח שמחה גדולה, והיה מתפאר ואומר, ניצחתי את מיכאל השר. תמיד יש מלחמה, ידוע שבעולמות העליונים יש תמיד מלחמה בין המקטרג הגדול, שזה הסמך מם, לבין הסנגור הגדול שבעולמות העליונים, שזה מיכאל. מיכאל השר של ישראל, שהוא תמיד המסנגר ומלמד זכות על כל יהודי ויהודי. מיד קרא הקדוש ברוך הוא למתת. מתת, כולם יודעים, זה נקרא בזוהר, נקרא שר הפנים. מטטרון, מתת. כשלא תמיד מותר להגיד את המילה בפירוש, רק כדי ללמוד, אז מיד קרא הקדוש ברוך הוא למתת ואמר לו, כתוב וחתום, גופרית ואש על רומי הרשעה, על האדם ועל הבהמה ועל הכסף ועל הזהב ועל כל מה שלהם. כששמע רבי ישמעאל כך, מיד נתקררה דעתו, והיה מהלך ברקיע אנה ואנה. והיה רואה מזבח סמוך לכיסא הכבוד. ידוע שמעל הרקיעים, מעל העולמות נמצא אזור הקרח הנורא, ומעל זה נמצא הכיסא הכבוד. כשכיסא הכבוד, יש בו לידו מעין בית מקדש של מעלה. שהשם יתברך הרי נשבע שלא ייבנה בית המקדש של למטה, פה בית מקדש שלישי, עד שהוא ייכנס לבית המקדש של מעלה. אז ליד כיסא הכבוד מונח מזבח. מה מקריבים במזבח? ובוודאי שלא פרים ואלים וכבשים, אלא מה מקריבים במזבח שנמצא ליד כיסא הכבוד? אמר לגבריאל, מה זה? אמר לו, מזבח. ומה אתם מקריבים עליו בכל יום? אמר לו, נפשות של צדיקים אנו מקריבים עליו. ומי מקריב אותן? אמר לו, מיכאל השר הגדול. כלומר, הנשמות למעלה שמוכנות להיות נקרבים, להיות עליך הורגנו כל היום, שגם כאן בעולם הזה רצו, הסכימו להרג למען קדושת השם, אז גם למעלה הם מורידים דינים מעל עם ישראל, על ידי שהם מקריבים עצמם על המזבח. מבחינה של יצחק אבינו. מיד ירד רבי ישמעאל לארץ והודיע לחבריו שכבר נחתמה הגזרה, אין ברירה. נגזרה גזרה על 10 צדיקים שבדור שחייבים ללכת מיטה לכפרת האבון של מכירת יוסף. והיו מתעוננים בימין על שנגזרה עליהם הגזרה קשה, ושמחים בשמאל על ששקלם הקדוש ברוך הוא כנגד השבטים הקדושים. תפסו את רבי שמעון בן גמליאל, שזה הרוג הראשון, ורבי ישמעאל כהן גדול, להרג. היה רבי שמעון בן גמליאל בוכה. אמר לו רבי ישמעאל, אברך, בשתי פסיעות אתה ניתן בחיקם של צדיקים, ואתה בוכה? עוד מעט אתה מגיע למעלה. כל כנפי השכינה ייפתחו לפניך. כל נשמות הצדיקים, אברהם, יצחק, יעקב, כל הרועים מחכים לראות אותך. כלומר, אתה עוד רגע נכנס לא לגן עדן, ידוע שאלה שמתו על קידוש השם נכנסים בלי המעבר שיש עמוד שנמצא בין גן עדן תחתון לגן עדן עליון, וידוע שאלה שמתו על קידוש השם נכנסים באופן מיידי לגן עדן עליון. אמר לו רבי שמעון, הנשיא, ליבי יוצא, אני כאילו חרד. שאיני יודע על מה אני נהרג. אמר לו רבי ישמעאל, מימיך הבא אדם אצלך לדין ולשאלה ועיכבתו עד שתהיה שותה כוסך ונועל סנדלך עוטף תליתך? כלומר, היה איזה מצב שפעם אחת כשהיית דיין, היית נשיא, התעכבת באיזה שנייה אחת מלדון את הדין, או ששתית ואכלת לפני שכתוב בשולחן ערוך שאסור לדיינים לשתות ולאכול לפני שנגמר, לפני שהם ניגשים לדין. ככה הדיינים נהגו בזמנם. היום כמובן שהדור חלש, אז לא נוהגים ככה, אבל ככה הלכה. והתורה אמרה, אם ענה תענה אותו, כתוב בפסוק, אם ענה תענה אותו, כי צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו וכרע אפי ורגתי אתכם בחרב. אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט. אמר לו, נחמתני רבי. זה, הדיבור הזה נתן לי כביכול נחמה. היו מתחננים לאספקלטור, הכוונה היא לתליין. זה אמר, אני כהן גדול, בן כהן גדול, מזרעו של אהרון הכהן, אורגני תחילה, ועל הרעה במיטת חברי. וזה אמר, אני נשיא, בן הנשיא, מזרעו של דוד המלך ישראל, אורגני תחילה, ועל הרעה במיטת חברי. אמר להם, אפילו גורלות, נפל הגורל על רבי שמעון מגמליאל, מיד נטל החרב וחתך את ראשו. מטלו רבי ישמעאל והניחו בחיקו והיה בוכה וצועק, פה קדוש, פה נאמן. פה שהוציא סנדלקונים, סנדלקונים זה אבנים מהירות, ואבנים טובות ומרגליות, מי התמינך באפר, ומי מילא לשונך אפר ואפר, אי תורה ואי סחרה. עד שהוא בוכה, נשקפה ביתו של הקיסר בעד החלון וראתה יופיו של רבי ישמעאל, שהיה משבעה יפים שהיו בעולם. ופניו דומים למלאך השם צבאות, נתמלאה עליו רחמים ושלחה לאביה. תן לי בקשה אחת. בת הקיסר מבקשת מאביה בקשה אחת. הקיסר היה רשע גמור. כמובן שגלגלו חוב על ידי חייו, שגלגלו עליו את החוב הנורא הזה של להרוג את עשרת הרוגי מלכות כדי לתקן את הדור. למעשה כדי לתקן את כל הדורות. ואז באה בת הקיסר, שתמיד התרגשה והתפעלה מיופיו של רבי ישמעאל הכהן הגדול, שהיה אחד משבעה יפים בעולם, שלח לה, ביתי, כל מה שתאמרי אעשה חוץ מרבי ישמעאל וחבריו. שלחה לו, בבקשה ממך, החייהו. שלח לה, כבר נשבעתי. זאת אומרת, יש שבועה. יש שבועה שהסנאט של רומי נשבע שמביאים להריגה את כל עשרה האלה שכבר היו רשומים לפניהם. שלחה לו, אם כן, בבקשה ממך, צווה ויפשיטו קרקפלו. קרקפלו הכוונה את אור פניו, כדי להסתכל בו במקום מראה. ידוע שהיה לו מראה אלוקי. זה מראה שבלבל את העולם כולו. מיד ציווה והפשיטו את קרקפלו, הביאו את החונטים, את המומחים, להפשיט לו את אור פניו. וכיוון שהגיע למקום תפילין, צעק צעקה גדולה ומרה, נזדעזעו שמיים וארץ. צעק צעקה שנייה רבי ישמעאל, ונזדעזע כיסא הכבוד. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, צדיק כזה, שראית לו כל גנזי עולמות העליונים ורזי תחתונים, יארג במיטה משונה כזו, זו תורה וזו סחרה. אמר הקדוש ברוך הוא, מה יעשה לבני? גזריי ואין מי שיפר. יצאה בת קול ואמרה, אם אשמע קול אחר, אהפוך את כל העולם לתוהו ובוהו. וכששמע רבי ישמעאל כך, שתק. לאבד את העולם אני לא מסכים. אמר לו הקיסר, עדיין אתה בוטח באלוקיך? אמר לו, הנקטלני, לא אייחל. זה פסוק שאיוב אמר, כשאיוב היה בשיא איסוריו הנוראים, שהסמך מם רצה לאבד לו גם את הגוף, אז איוב אמר, צעק, אפילו יהרוג אותי, אני ממשיך לקוות אליו. הן יקטלני לא היחל, אני מייחל לו. מיד יצאה נשמתו של רבי ישמעאל. כשנהרגו רבי שמעון ורבי ישמעאל, הכוונה היא רבן שמעון מגמליאל ורבי ישמעאל כהן גדול, באה שמועה אצל רבי עקיבא, שהוא הרוג השלישי, עמד וקרא בגדיו וחגר סק. אמר להם לתלמידיו, התקינו עצמכם לפורנות. רבי עקיבא אמר, ייתכן שיבוא עכשיו צרה גדולה. למה? שאילו טובה עתידה לבוא עלינו בדורנו, לא היו מקבלים אותה, אלא רבי שמעון ורבי ישמעאל. ועכשיו גלוי וידוע לפני מי שאמר, והיה העולם שפורנות גדולה עתידה לבוא לעולם, ופיכך נסתלקו אלו מבינינו. כלומר, אם הם היו נשארים, אז עוד היה תקווה, אבל כשהם הלכו, מה נשאר מאיתנו? לקיים מה שנאמר, הצדיק עבד, ואין איש שם הלב, ואנשי חסד נאספים, ואין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. ואחריו הוציאו את רבי עקיבא בן יוסף, דורש כתרי אותיות ומגלה פנים בתורה, כמו שנמסרה למשה מסיני. וכשהוצאו להריגה, בא מכתב לקיסר שמלך ערביה מתפשט בארצו. נחץ ללכת וציווה לחבוש את רבי עקיבא בבית האסורים עד שישוב מן המלחמה. וכשבא מן המלחמה ציווה להוציאו וסרקו את בשרו במסרקות של ברזל. הכוונה היא, הניחו מיטה של מסרקות ברזל מעלי הפלטה של מסרקות ברזל והתחילו לדחוס אותו כמו מדחס. ובכל סריקה וסריקה שהיו סורקים, היה אומר, הצור תמים פועלו, כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אפשר להבין את זה? זה נקרא, עליך הורגנו כל היום. על כל סריקה שמכניסים לו מסמרים לגוף, הוא צועק, הצור תמים פועלו. קדוש ברוך הוא, מלך הרחמים, כל דרכיו משפט, הכל מגיע לנו. אל אמונה ואין עוול צדיק וישר. יצאה בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא, שהיית צדיק וישר, ויצאה נשמתך בצדיק וישר. כשנהרג רבי עקיבא, באה שמועה אצל רבי חנינא בן תרדיון, ורבי יהודה בן בבא, עמדו וקראו בגדיהם, וחגרו סקים, ואמרו, אחינו, שמעונו, לא נהרג רבי עקיבא אלא למופת. הכוונה היא למופת, לסימן שאולי הדור מלא חטאים. ואחריו הוציאו את רבי חנינא בן תרדיון, זה כבר הרוג הרביעי. אמרו עליו על רבי חנינא בן תרדיון, שהיה נעים בפני הקדוש ברוך הוא ובני אדם. כולו היה אהוב למעלה ואהוב למטה. ומעולם לא עלתה תינה וקללת חברו על שפתו. אף פעם לא כעס על שום אדם בעולם. אף פעם לא הקפיד. וכשגזר הקיסר ברומי שלא ללמד את תורה, עמד והקהיל קהילות ברבים, והיה עוסק ודורש בתורה. וכשחלה רבי יוסי בן קיסמה, הלך רבי חנינא בן תרדיון אצלו לבקרו, אמר לו, חנינא אחי, אי אתה יודע שאומה זו מן השמיים עם לכוע? רומי, שהחריבה את ביתו ושרפה את החלו והרגה את חסידה ואיבדה את טובה ועדיין היא קיימת? ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהילות ברבים וספר תורה מונח לך בחקיך? אמר לו, מן השמיים ירחמו. אמר לו, מה קורה לך? אני אומר לך דברים של טעם ואתה אומר לי מן השמיים ירחמו? תמאני עליך אם לא ישרפו אותך ואת ספר התורה באש. אומר לו, איזה סיכון אתה לוקח? אמר לו, רבי, עזוב שטויות, מה אני לחיי העולם הבא? אמר לו, כלום, מעשה בא לידך? שאל אותו, היה לך איזה מעשה חריג? יש פה סוד מאוד גדול, הוא אמר לו, מעות של פורים התחלפו לי במעות של צדקה וחילקתים לעניים. הכוונה, יש לזה כמה הסברים. אחד ההסברים ידוע שאסור, הוא היה גבאי צדקה, בין היתר, ואסור לגבאי צדקה להחליף בין מעות למעות. אם לדוגמה נותנים לאדם ממון לתפילין, אסור לו להשתמש בזה לממון לעניים. נותנים לו ממון לקנות בזה ארבעת המינים לעשרה אנשים, אסור להשתמש בהם לדבר אחד, אחר. אז זהו, מה קרה כאן? התחלפו לו, הוא קיבל כסף לעצמו, זה ההסבר השני, קיבל כסף לעצמו על לכבוד פורים, ומדובר בממון, ממון ממון, הרבה 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 כסף, וזה התבלבל לו עם מעות של צדקה, והחליט שאת הכל הוא נותן לצדקה. אמר לו, אם כן, מחלקך יהיה חלקי ומגורלך יהיה גורלי. אמרו לו, היו ימים מועטים, עד שנפטר רבי יוסי בן קיסמא. רבי יוסי בן קיסמא לא היה מהרוגי מלכות. והלכו כל גדולי רומי לקברו, והספידו הספד גדול, ובחזרתם מצאו, כשחזרו מעקב מהלוויה, מצאו לרבי חנינה בן תרדיון, שהיה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהילות ברבים, בספר תורה מונח לו בחיקו. הביאו ואמרו לו, מפני מה עסקת בתורה? אמר להם, כאשר ציווני השם אלוקיי. מה איזה מין שאלה אתם שואלים? מיד גזרו עליו לשריפה, ועל אשתו להריגה, ועל ביתו להישב בקובה של פרוצות. הוציאוהו וכרחו בספר תורה, ומעשה היה... זה היה הרוג הכי נורא. זאת אומרת, זה היה הכי טרגדיה נוראה. הוציאו כרחו בספר תורה והקיפו בחבילי זמורות והציתו בהן את האור. עכשיו, כדי שהמיטה שלו תהיה ארוכה וקשה, שלא תצא מיד נשמתו, יש הרי הלכה בהלכות שחיטה, שכל כל דיני הלכות שחיטה זה לזרז את השחיטה כמה שיותר, כדי ש... כדי להקל את מיטת העוף או הבהמה. אז כאן, מה הם עשו? הביאו ספוגים של צמר ושראום במים, כלומר ספוגים מלאים במים, והניחו מליבו, הניחו אותם על כל הבטן והלב שלו והריאות, כדי שלא תצא נשמתו מהרה, שהוא יסבול ולא ימות מהר. אמרה לו ביתו, אבא, הרחה בכך, איך אני יכולה לראות אותך כך? אמר לה, אלמלא אני שרפתי לבדי, אלמלא אני נשרפתי לבדי, היה הדבר קשה לי. עכשיו שאני נשרף, בספר תורה עם מי נשרף, מי שיבקש אלבונה של תורה, הוא יבקש אלבוני. אמרו לו תלמידיו, רבי, מה אתה רואה? כבר הנשמה כבר לא פה, חצי מהנשמה כבר לא פה, מרחפת באוויר, הגוף נשרף, ספר תורה נשרף. אמר להם, מה אני רואה? גבילים נשרפים ואותיות פורחות באוויר. אף אתה פתח פיך ותיכנס בך האש. אמר להם, מוטב שיתלנה מי שנתנה. אני לא מקדם את מיטתי. ברגע שהגיע הרגע שאני צריך למות בשריפה הזו, אני אמות. עדיף שזה שהביא את הנשמה ייטול אותה. ועל יחבול הוא בעצמו. אמר לו קוסטנרו, קוסטנרו זה שאחראי על התליינים. רבי, אם אני מרבה עליך בשלעבד ונוטל ספוגים של צמא מעל לבך, כלומר, אני מקל את המיטה ואתה תמות תוך שנייה, אתה מביא איני לחיי העולם הבא? אמר לו, כן. ישבע לי, נשבע לו. יד הרבה עליו בשלבת, ונטל ספוגים של צמר מעל ליבו, ויצאה נשמתו במהרה. אף הוא, אותו קונסטנרו, התליין, קפץ ונפל לתוך האור. יצאה בת קול ואמרה, רבי חנינה בן תרדיון וקונסטנרו מזומנים הם לחיי העולם הבא. על זה בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים. כשנתפסו רבי חנינה בן תרדיון ורבי אלעזר בן פרטה, אמר לו רבי אלעזר בן פרטה לרבי חנינה בן תרדיון, אשריך רבי חנינה, שנתפסת על דבר אחד, אוי לי, שנתפסתי על חמישה דברים. גם הגמרא אומרת שאמרו לו חמישה דברים, והוא בדרך החמישה דברים האלה נעשה לו נס והוא ניצל. ובאמת, באמת רבי אלעזר בן פרטה כמעט היה אחד מהרוגי מלכות, אבל בסוף הוא לא נהרג. בסוף הוא הצליח להתחמק. אז אוי לי שנתפסתי על דבר אחד ואיני ניצול, שאתה עסקת בתורה בגמילות חסדים, ואני לא עסקתי אלא בתורה בלבד. אחריו נהרג אבי יהודה בן בבא, זה הרוג החמישים, עשרת הרוגי מלכות. אמרו על רבי יהודה בן בבא שלא טעם טעם שינה אלא כשנת הסוס. כלומר, בתוך יממה היה ישן בערך 30 דקות. מ-18 שנה עד 80 שנה. לא ישן אלא שינת הסוס. פעם אחת גזרה מלכות גזרה על ישראל שכל הסומך ייהרג וכל הנשמח ייהרג. הכוונה היא שאם רוצים, להגדיר אדם כחכם או כאב בדין, היה צריך לסמוך אותו. אז הם גזרו לא לסמוך ולא להישמח. הם רצו לבטל את כל כוח התורה. ועיר שסומכין בה תחרב, ותחומים שסומכין בהן יעקרו. 110 ביהודה בן בבא הלך וישב לו בין שני ערים גדולים ובין שתי עיירות גדולות ובין שני תחומי שבת, בין אושה לשפרעם, ושמח שם חמישה זקנים. את רבי מאיר, רבי יהודה, רבי שמעון, רבי יוסי, רבי אלעזר בן שמוע. כיוון שהכירו בהם אויבים, זה התגלה למלכות, ואז המלכות התחילה לרדוף אחריהם. אמר להם, בניי, רוצו, תברחו מכאן. אמרו לו, רבי, ואתה מה תהיה עליך? אמר להם, הרי אני מוטה לפניהם כאבן שאין לה הופכין. ממילא אני כבר כל כך זקן שאני לא יכול לזוז, עד שאני אזוז אם יבואו לכאן. אמרו לו, זזו משם עד שנעצו בו 300 לונחיות של ברזל ועשאו לגופו ככברה. כוונה היא חניתות, 300 חניתות תקעו בו עד שעשו אותו ככברה. ואחריו הוציאו את ההרוג השישי, רבי יהודה בן דמה, ואותו היום ערב שבועות היה, כוונה חג מתן תורה, חג שבועות. אמר לו רבי יהודה בן דמה לקיסר, חייך. איך אגב, אז הקיסרים, המנהיגים של רומא, היו גאונים בתורה. היו ממש גאונים, ידעו את כל התורה. היו, כל אחד היה כמו אפיפיור, ידעו את כל התורה, והיו פשוט מרדו בהשם. כל הזמן, היה להם חולי של אלוקות, שהם הרגישו אלוקים ממש, כמו פרעו, כמו סיסרא, כמו סנחריב, כמו אמן. אמר לו רבי יהודה בן בבא לקיסר, חייך, המתן לי מעט עד שאקיים מצוות עצרת והקדש, תן לי לעשות קידוש של יום מתן תורה, של חג השבועות, כדי לשבח להקדוש ברוך הוא שנתן לנו את התורה הקדושה. אמר לו הקיסר, עדיין אתה בוטח בתורה ובאלוקים שנתנה? אמר לו כן. אמר לו, מה שכרה של תורתך? אמר לו, עליה, אמר דוד המלך, עליו השלום, מרה וטובך אשר צפנת ליראיך. או, מה מחכה לנו? מה מחכה ללומדי תורה? מרה וטובך אשר צפנת ליראיך. אמר לו הקיסר, אין שוטים בעולם כמותכם, שסבורים שיש עולם אחר. אמר לו, הוא ידע כבר שהוא עומד למות. אמר, אני אחזיר לו. אמר לו, אין שוטים בעולם כמותכם שכופרים באלוקים חיים. ואוי לך ואוי לבושתך כשתראה אותנו באור החיים למעלה ואתה תרד לשאול תחתיות למטה. מיד חרה אפו של הקיסר וציווה לקושרו בשערות ראשו, בזנב סוס ולמושכו בכל רחובה של רומי. ואחר כך ציווה וחתכו איברים איברים. בא אליהו הנביא זכור לטוב וליקט את האיברים וקברם במערה אחת סמוכה לנהר שיורד לפני רומי. שמעו הרומיים קולני ובכי כל 30 יום בתוך אותה מערה. מה היו יוצאים קולות מהמערה. באו והודיעו לקיסר, זה ממש מזכיר את פרעו שראה כל כך מכות נוראות, שידוד מערכות הטבע ולא לא יניד לו שום אפאף. גם הקיסר הזה ראה כאלה פלאות שיוצאים קולות מהמערה. אמר, אפילו העולם נהפך לתוהו ובוהו, לא אשקוט עד שאמלא רצוני באותם זקנים. אמר הקיסר, נשארו שלושה זקנים, ארבעה. ואחריו הוציאו את רבי חוצפית המתורגמן, אמרו עליו, על רבי חוצפית המתורגמן, שהיה בן 130 שנה כשהוציאו להריגה. והיה יפה תואר ויפה מראה, והדומה למלאך השם צבאות. באו והגידו למלך את יופיו ואת צבתו, שהוא כזה מופלג בשנים, ואמרו לו, בחייך אדוני, תרחם על הזקן הזה. אמר הקיסר לרבי חוצפית המתורגמן, בן כמה שנים אתה? אמר לו, 130 שנה בלא יום אחד. כלומר, מחר בערב היום הולדת שלי של 130. בקשתי ממך שתמתין לי עד שיתמלא יומי. תן לי יום אחד לחיות, שאני אמלא 130 ימים. אמר לו הקיסר, מה לך שתמות היום או למחר? כזה זקן, מה אתה? אכפת לך יום או מחר? אמר לו, כדי שאקיים עוד שתי מצוות. אמר לו, מה המצוות אתה רוצה לעשות? אמר לו, קריאת שמה של ערבית הלילה ושחרית בבוקר. שאמליך עליי את שם, השם המיוחד הגדול והנורא. אמר לו הקיסר, עזי פנים ועזי נפש. עד מתי אתם בוטחים באלוקיכם? הרי זקנו אתה, ואין בו כוח להציל אתכם מידי. שאילו היה בו כוח, היה נוקם נקמתו ונקמת עמו ונקמת ביתו, כמו שעשה לפרעו, לסיסרא, לכל מלכי כנען. כששמע רבי חוצפית כך, בכה בכי גדול וקרא את בגדיו על גידוף השם על חרפתו, ואמר לקיסר, אוי לך קיסר, מה תעשה ליום האחרון כשיפקוד השם על רומי ועל אלוהם? אמר קיסר, עד מתי אתווכח עם זה? ציווה להרגו, וסקלו ותלו אותו. אחריו הוציאו את רבי חנינא בן חכינאי, זה מה שלמדנו שבוע שעבר במשמר. אמרו עליו, על רבי חנינא בן חכינאי, שכל ימיו היה יושב בתענית, מ-12 שנה, 95 שנים. כלומר, מה זה יושב בתענית? הכוונה היא שהוא אוכל בשבתות רק. באותו היום שהוציאו להריגה, ערב שבת היה. אמרו לו תלמידיו, רבי, רצונך שתתאם כלום קודם שתיהרג? אמר להם, עד עתה התעניתי, וכעת איני יודע איזה דרך אלך, ואתם אומרים לי לאכול ולשתות. התחיל בקידוש היום, הכוונה היא בלילה, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאה, ויחי אלוקים יום השביעי מלאכתו אשר עשה, וברך אלוקים את יום השביעי, ויקדש, ולא יניחו לגמור את המילה הבאה עד שהרגו. יצאה בת קול ואמרה, אשריך רבי חנינא בן חכינאי, שהיית קדוש, ויצאה נשמתך בקדושה. הרוג התשיעי, ואחריו הוציאו את רבי ישבה וסופר, זה הרוג התשיעי, כיוון שהוציאו, באו תלמידה ואמרו לו, רבנו, תורה מה תהיה עליה? אמר להם, בני, עתידה תורה שתשתכח מישראל, לפי שהאומה הרשעה העזה פניה, והרים הסוד לאבד מרגליותינו ממנו, את כל המרגליות, את כל גדולי הדור, את כל גדולי הקדושים והצדיקים. שמונה כבר הלכו, והלוואי שהייתי כפרה על הדור, אבל רואה אני שאין לך רחוב ברומי, שאין בו חלל חרב, שעתידה האומה רשעה לשפוך דם נקי מישראל. אמרו לו, רבנו, מה תהיה עלינו? אמר להם, החזיקו איש ברעהו, זה מה שרבנו אמר, ועבור שלום ומשפט, אולי יש תקווה. אמר לו הקיסר, זקן, בן כמה שנים אתה? אמר לו, היום בן 90 שנה אני. ועד שלא יצאתי ממאי ימי, נגזרה גזרה מעת הקדוש ברוך הוא למסור אותי ואת חבריי בידיך. אתה חושב שאתה פה מחליט? וגזרה, לא יעזור כלום. אני נגזר עליי להימסר בידיך. בעתיד הקדוש ברוך הוא לטבוע דמנו מידיך. אמר קיסר, מערו, מערו וירגו את זה. אין לי סבלנות אליו אפילו. וראה כוחו וגבורתו של אלוהיו, וציווה עליו ושרפו. רבי חוצפית המתורגמן עבר סקילה, ורבי ישבה וסופר עבר שריפה. כל אחד היה מיטה משונה אחרת. הרוג העשירי, רבי אלעזר בן שמוע, רב הוציאו את רבי אלעזר בן שמוע, אמרו עליו רבי אלעזר בן שמוע, שהיה בן 105 שנים. כולם ממש העריכו ימים, אה? ומקטנותו עד סוף ימיו, לא שמע אדם שהוציא טפלות מפיו. שום מילה בטלה, כל ימיו. שום מילת חול. ולא התקוטט עם חבריו, בין בדיבור, בין במעשה. כלומר, כל ימיו היה קנוע. לא היה לו שום מחלוקת עם שום אדם. והיה ענב ושפל רוח, רבי אלעזר בן שמוע, וישב בתענית 80 שנה. באותו היום שנהרג, יום כיפורים היה. יום כיפור. באו תלמידיו לפניו ואמרו לו, רבנו, מה אתה רואה? אמר להם, אני רואה את רבי יהודה בן בבא, שנושאים את מיטתו, מיטת רבי עקיבא בן יוסף סמוכה אצלו, והם דנים בדבר הלכה, בדבר תורה, יחד זה עם זה. אמרו לו, מי מכריע ביניהם? מי פוסק שם בשמיים? אמר להם, רבי ישמעאל, כהן גדול, מכריע. אמרו לו, רבנו, מי מנצח? אמר להם, רבי עקיבא מנצח, על שטרח בכל כוחו בתורה. אמר להם, בניי, רואה אני עוד שנשמת כל צדיק וצדיק מתארת את עצמה במי השילוח של מעלה. כדי להיכנס היום בתארה בישיבה של מעלה, לשמוע דרשת רבי עקיבא בן יוסף מעניינו של יום. לכל מלאך ומלאך מביא קתדראות, הכוונה היא כיסאות, של זהב לכל צדיק וצדיק להישב עליהן בתארה. ציווה הקיסר להרגו. כאן לא הוזכר, אין גילוי איך הוא נהרג. ציווה הקיסר להורגו, יצאה בת קול ואמרה, אשריך רבי אלעזר בן שמוע, שהיית את האור ויצאה נשמתך בתארה. זה היה הרוג העשירי. אמר רבי יוחנן, אוי להן לאומות העולם שאין להן תקנה, שנאמר תחת הנחושת אבי זהב, ותחת הברזל אבי כסף, ותחת העצים נחושת, ותחת האבנים ברזל, תחת רבי עקיבא והחבריו, הכוונה היא לעשרת הרוגי מלכות, מה מביאים? יש להביא משהו? ולהם נאמר, וניקיתי, ניקיתי, דמם לא ניקיתי, והשם שוכן בציון. לגבי רבי עקיבא בן יוסף, אז יש כאן, יש בגמרא וברכות, קצת יותר הרחבה. רבי עקיבא, שזה הרוג השלישי מעשרת הרוגי מלכות, אז כולם מכירים את הגמרא, אבל בכל זאת כדאי למי שלא שמע אותה לדעת אותה. הגמרא במסרת ברכות דף סמך א', שנו רבותינו, פעם אחת גזרה מלכות שלא יעסקו ישראל בתורה. בפפוס בן יהודה, שהיה גם אחד החכמים, הוא מצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהילות ברבים ועוסק בתורה. אמר לו, עקיבא, אי אתה מתיירא מפני מלכות? אתה לא פוחד מהקיסר? אמר לו, אתה, פפוס, שאומרים עליך חכם אתה, אי אתה אלא טיפש. אמשול לך משל למה הדבר דומה. המשל עם השועל, כולם מכירים, לשועל שהיה מהלך על שפת הנער וראה דגים שהיו רצים לכאן ולכאן. אמר להם, מפני מה אתם בורחים? שועל אומר לדגים. אמרו לו, מפני הרשתות והמחמורות שמביאים אלינו בני אדם, באים דגים אותנו, אנחנו מתים אחרי זה. אמר להם, רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם ביחד, כדרך שדרו אבותיי ואבותיכם? אמרו לו, אתה הוא שומרים עליך פיקח שבחיות? אי אתה אלא טיפש. ומה במקום חיותנו בתוך המים אנו מתייראים שהם שבו עלינו הרשתות, במקום מיטתנו ביבשה, לא כל שכן שנדאג ונפחד, ואף אנו כך, אמר לו רבי עקיבא, בזמן שאנו עוסקים בתורה שכתוב בה, כי הוא חייך ואורך ימיך, פה החיים, חיינו אורך ימינו, הם נגר מהם ולילה, חיים הם למוצאיהם לכל בשרו מרפא, כי בי ירבו ימיך יוסיפו לך שנות חיים, רק בי ירבו ימיך. אז מה פה אנו מתייראים? שאנחנו בתוך התורה, אם אנו פוסקין מדברי תורה על אחת כמה וכמה. אמרו לו, היו ימים מועטים עד שתפסו לרבי עקיבא וחבשו בבית האסורים ותפסו לפפוס בן יהודה וחבשו אצלו. אמר לו, פפוס, מי הביאך לכאן? אמר לו, אשריך רבי עקיבא, שנתפסת על דברי תורה, אוי לו לפפוס בן יהודה שנתפס על דברים בטלים. בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, זמן קריאת שמה היה. קודם לא היה ברור מה הסיפור במלואו, כאן יש את המקרה ממש. והיו סורקין את בשרו במסרקות של ברזל, והיה מתכוון לקבל עליו עול מלכות שמיים באהבה. כלומר, זה כבר השלב שממש נהיה לפני המוות. אמרו לו תלמידיו, רבנו עד כאן, אמר להם, כל ימה הייתי מצטער על פסוק זה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. מה זה בכל נפשך ואפילו נוטל את נשמתך? אמרתי, מתי יבוא לידי ואקיימנו? ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו? היה מעריך באחד, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, היה מעריך באחד, עד שיצאה נשמתו באחד. יצאה בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא, שיצאה נשמתך באחד. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זו תורה וזה שכרה, ממתים ידך השם, ממתים מחלת חלקם. אמר להם, חלקם בחיים. יצאה בת קול ואמרה לו, אשריך רבי עקיבא, שאתה מזומן לחיי העולם הבא. עד כאן המאמר של עשרת הרוגי מלכות. זכותם תגן עלינו. בסדר. רבי נתן כאן עונה על הרבה הרבה שאלות בכל הנושא של הצדיקים שמתים, מה המעלה של זה. אומר רבי נתן, ועל כן המת מטמא בטומאה חמורה. המת נקרא אבי אבות הטומאה. דווקא בגלל גודל נשמתו של האדם שהוא בחיר הבריאה, אז החלק הרוחני שלו, כשהוא נעלם והנשמה עולה למעלה, אז הגוף שזה משחד חיביה, הוא בעצם חשוף לדרגת טומאה הכי גבוהה, שזה נקרא אבי אבות הטומאה. אבל הצדיק הגדול הוא מת על קידוש השם, כי כל ימי חייו מסר נפשו בכל יום על קידוש השם, ובפרט בשעת מיטתו ממש, בוודאי הוא מת על קידוש השם. בעיקר המיטה על קידוש השם היא בבחינת התפילה, בבחינת דין של הבעל כוח, שזו בבחינת עשרה הרוגי מלכות. שימו לב מה אומר רבי נתן, שכל ברורי הניצוצות מהקליפות, עד עתה, כלומר עד קץ הימים, ועד הסוף, עד ביאת המשיח, או על ידם, כל הכוח של ברור הניצוצות וניצחון היצר וניצחון הקלי וניצחון קליפת המן המלאק, זה היה בכוח עשרת הרוגי מלכות. כך אומר רבי נתן. הכל בכוח עשרת הרוגי מלכות. עשרה קדושים שמסרו את נפשם למיטה על קידוש השם. בפרט מיטת הצדיקים שבחוץ לארץ, מחוץ לארץ ישראל, שהכל הוא בבחינת התפילה, בבחינת דין הנעל. שמוסרים גופם שיקבר בחוץ לארץ, ששם יניקת הסיטרא אחרא, ונדמה, כאן רבי נתן אומר דבר מאוד עמוק, ונדמה להסיטרא אחרא, לסמך מם, כי בכל חילותיו, שהיא בולעת את הגוף הקדוש הזה. כי הכוח של הסיטרא אחרא בחוץ לארץ הוא הרבה יותר גדול, ואז היא כולה מתגעגעת, כביכול, לכבוש את הגוף הקדוש הזה. היא אומרת, או, אני מחכה שהגוף הזה, שהנשמה תצא ממנו, שאני אוכל כביכול לנוק מהגוף הזה. אבל זה הגוף הקדוש, אומר רבי נתן, של כל העשרת הרוגי מלכות, של כל הקדושים האלה. הוא בעל כוח גדול ועומד להסיט רעך בצברת שמוכרחת על ידי זה להקיע קאות הרבה מקרבה ובתנה. כלומר, היא בעצם יוצאת בשן ועין, היא מפסידה, עד שיגמור הצדיק מה שהתחיל. כי אז אינו פוסק מלעסוק בבחינת תיקון התפילה הנעל, עד שיגמור כרצונו בבחינת כצאתי מן העיר אפרוס את כפיי. מה שמשה רבנו אמר, כצאתי מן העיר אפרוס את כפיי, מסבירים את זה בכוונות, כשיוצא מן העיר אל קברו. מסבירים את זה בעומק, כשאדם יוצא אל, כביכול אל הרגע האחרון של החיים, אז יפרוס את כפיו בתפילה הנעל עד שיגמור מה שרוצה. ועל כן, שם על קברו יכול כל אחד להתקן, אפילו הגרוע שבגרועים. אומר רבי נתן, שאפילו הגרוע שבגרועים יכול לקבל תיקון כשהוא מגיע לקבר של הצדיק, ומשמע מכאן, וגם ממה שרבי נתן אומר בהלכות עבודת אלילים, שבמיוחד מדובר על עשרת הרוגי מלכות. כי שם עיקר הכוח של בחינת התפילה הנעל, שעל ידי זה עיקר כל התוכחה הנעל, שהוא כל הניגון הנעל, שעל ידי זה מוכיח את ישראל בבחינת נרדין נתן רחו, שעל ידי זה עיקר התיקון שזה נעשה בשעת מיטתו דייקה, כי אז דייקה מוכיחם כנעל. ועל כן שם הכל יתקנו כראוי, כל מי שיזכה לבוא לשם בחייו. וזו בחינת העשרה קפיטל תהילים שאומרים שם, שעוד מעט נגיד אותם, שהם בחינת עשרה מיני נגינה, שהם בחינת כל הניגון הנעל שיתאר לעתיד. מי שילמד את מה שרבי נתן אומר כאן ובהלכות עבודת תהילים, יראה קשר מדהים שרבי נתן עושה בין עשרת הרוגי מלכות ובין התיקון הכללי, בין הכוח של העשרה מיני נגינה, שבעצם כל הכוח של עשרת הרוגי מלכות היה במסירות נפש שלהם על למות לה, על קידוש השם. אומר רבי נתן, זה רק תוצאה של מסירות נפש שכל ימיהם היה להם על התפילה, שכל ימיהם הם קיימו עליך הורגנו כל היום, כל היום הורגנו עליך, נהרגנו עליך כל היום. אז הנה הוא אומר את זה כאן, אומר רבי נתן, אני לא יכול להקריא את הכל כי זה המון, אני רק אקרא חלק. אומר רבי נתן, על כל העבירות שבתורה, זה שולחן ארוך, יעבור ואל יארג. אדם, ילד חולה, אדם, אישה הרה, אישה שעומדת ללד, שנמצאת במשבר וצריכה ללדת, אנחנו מחללים עליה את השבת, על חולה מסוכן מחללים את השבת, חוץ מעבודת אלילים וגילוי עריות ושפיכות דמים. ואומרים לאדם, לך תרצח את מוישה, לך תעבוד עבודה זרה, הולך ותעבור על גילוי עריות, ועומדים לו עם הסכין על הצוואר, הוא אומר, תהרגוני ואני לא עובר. תרצחו אותי, אני לא עובר. אני לא עובד עבודה זרה. אני לא עובר על גילוי עריות שהשלוש עבירות האלה מנתקות את האדם לגמרי לגמרי מהשורש. אלא אם כן, הוא היה אנוס ושוגג ולא ידע ותינוק שנשבע. בעיקרון אין דבר שאין עליו מכילה, וזה נושא קצת יותר רגיש. ובפרסיה, הרמב״ם פוסק, גם שולחן ארוך, שאם זה בפרסיה, בפני עשרה מישראל זה נקרא פרסיה, חייב להרג ולא לעבור אם האקו מכוון להעבירו על דת, כמו שהגמרא בתענית אומרת, אפילו ארקטה דמסנה, מה זה ארקטה דמסנה? אפילו על שרוך של נעל הוא צריך למסור את עצמו, כשהגוי אומר לו, מה? הוא אומר לו לכפור בהשם, הוא אומר לו לכפור בהשם, אז אפילו על דבר קטן, מה? ירג ועל יעבור. אומר כאן, זה כל כך הרבה שאני לא אספיק, אני רק אקרא קטע כאן. ועד היום, אומר רבנו רבי נתן, ועד היום, בכל עת שאנו מזכירים כוח העשרה הרוגי מלכות, אנו מוציאים הקדושה מעשית רעך והכל על ידי בחינה הנעל. וזה מה שכתוב בזוהר הקדוש, שעשרת הרוגי מלכות נמסרו לעשית רעך למלכי האומות, והנשמה עלתה למעלה, הכל כדי לפדות אותם. טוב, מי שירצה, יש פה הרבה חומר על זה. האריזל גם אומר שעשרת הרוגי מלכות הם עד סוף הדורות, אנחנו זוכים דרכם לתיקון.